מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 296 של מטאוורסים פלטפורמה. היום אנחנו הולכים לדבר על NLP עם יואב גולדברג. היי יואב.
היי.
מה שלומך?
מצוין, בוקר טוב.
יופי. התאריך היום הוא ה-13 במרץ 2006. בעקבות בקשות חוזרות ונשנות של מאזינים, שנדבר גם על נושאים שהם קצת יותר אקדמיים ופחות הנדסיים, נושאים שאנחנו בדרך כלל מתמקדים בהם, בסופו של דבר מצאתי את יואב, ועם יואב אנחנו הולכים לדבר על NLP, שזה תחום המחקר המרכזי שלו. אז לפני שנתחיל לדבר על NLP, יואב, בוא תציג את עצמך בכמה משפטים, בבקשה.
היי, טוב, אז אני יואב, חוקר עכשיו בבר אילן, עוסק בתחום של עיבוד שפה ומשין לרנינג באופן אקדמי, פחות או יותר, כבר 10 שנים כנראה. לפני זה הייתי יותר בתחום של סקיוריטי, קצת גרפיקה, יותר כחובב, כאילו כזה נער מתכנת. אבל באמת בשנים האחרונות המיקוד הוא בעיקר עיבוד שפה ודברים משיקים.
אוקיי. ואם כבר מדברים על העבר הרחוק, אז זכור לך מה המעבד הראשון שסבל את נחת זרועך?
האמת הוא לא היה כזה איזוטרי, סתם XT, 8086, פשוט.
אוקיי, טוב, נחמן, נחמן. אז תראה, NLP זה מן הסתם, אתה יודע, זה תחום רחב וגדול, והדילמה העיקרית היא איך מתחילים, אז... בגדול, אולי ניקח את זה מנקודת המבט של מה כל מהנדס צריך לדעת על NLP, בין אם זה יכולות, תכונות, תחומים מרכזיים ב-NLP, מה חוקרים היום, איפה תרצה להתחיל?
אולי נתחיל להגיד מה זה בעצם NLP, כי אני לא בטוח שזה לגמרי ברור לכולם, או מה ההגדרה.
בהחלט, כן.
אז NLP זה בגדול... עיבוד שפה טבעית, כששפה טבעית זה שפה של אנשים, אז אלגוריתמים שעובדים על טקסטים שנכתבו באופן אנושי, ורוצים בגדול להבין אותם, אבל להבין מן הסתם זה אמירה מאוד גדולה ורחבה, אז אולי נתמקד יותר בלנסות להוציא מידע שימושי מהטקסט, לעשות דבר שהיה נראה שימושי לבן אדם. ושימושי ולא טריוויאלי כמו לספור מילים או משהו כזה שבאמת כאילו מאוד ברור מה האלגוריתמיקה, אלא דווקא דברים שאנחנו לא לגמרי ברורים, למרות שאנחנו די יודעים איך עושים אותם כאנשים.
כן, הילדה שלי עכשיו בכיתה א' ויש להם מכתיבים להם ואז יש להם שאלות הבנה. מה עשה הילד או איזה צבע היה בלון? אז פחות או יותר זה סוג השאלות שאנחנו רוצים שמחשב יהיה מסוגל לענות עליהם, נכון?
היינו רוצים הרבה יותר, אבל אתה יודע... יש
okay.
סוג של יכולות שונות.
כן, אבל בגדול מדובר על הבנה, לא על תחביר ולא על, זאת אומרת, לא על דברים טכניים, אלא איזושהי יכולת הבנה יותר עמוקה. וכמובן לא לבלבל okay. עם speech recognition, או שלפעמים כן מבלבלים את זה עם speech recognition.
אז קודם כל לגבי תחביר ודברים כאלה, אז זה קשור להבנה. אם אתה יכול להבין בלי זה, אז זה יהיה נפלא. לרוב צריך עוד איזשהו ככה אלמנט של... מבנה ביניים שמאוד עוזר להגיב על השאלות, בטח אם אתה מחשב, כן? אז כדי להגיד מה עשה הילד, אתה רוצה להבין שיש נושא ונסוב, ושהילד הוא הנושא ויש פועל וכו וכו, כן? וכן, זה לא כמו ספיץ', כלומר, ספיץ' מנסה להביא אותך מגלי קול או דיבור למשהו כתוב, ואז העיבוד שפה מנסה לעשות את הצעד מעבר לזה, למה הכוונה באמת. למרות שכדי לשפר ספיץ, אפשר להשתמש ב-NLP, כי אתה רוצה להבין מה אמרו, כדי לא לטעות אולי בפענוח של הגלי קול.
כן, אני קצת מזכיר את נגיד המודל של מודל השכבות בתקשורת ב-TCP/IP, שבה כל שכבה מופרדת אחת מהשנייה, אבל זה מודל שהוא מאוד נקי ויפה, אבל כדי לעשות את זה באמת טוב, השכבות לא יכולות להיות מופרדות לחלוטין, הן צריכות להכיר אחת את השנייה, אז אני רואה את הדמיון פה בין speech recognition לבין NLP, שזה מאוד היפה, אם היינו יכולים להפריד לחלוטין בין פענוח של גלי הקול לבין המראה שלהם לטקסט, אבל המציאות מראה שהרבה יותר, הרבה יותר קל, זאת אומרת, סליחה, כמו שאתה אומר, יותר אפקטיבי, כדאי, כדאי להבין את הטקסט, כן.
הסיבה שזה מופרד, כי זה לא קל. אז עובדים על זה בשתי קהילות שונות, וכאילו אנשים שונים לגמרי, אבל יש פעם בחיבורים,
אוקיי.
והם עדיין לא במיינסטרים, כלומר זה קשה החיבורים האלה.
כן, אז לפני שאולי ניכנס קצת יותר לעומק של NLP, אולי ככה קצת כדי לעורר את התיאבון, איזה דברים מעניינים עושים היום בעולם עם NLP? מה האפליקציות שאולי כל אחד מאיתנו מכיר, ויש טכנולוגיה, טכניקות או מחקרים של NLP שעומדים מאחוריהם?
אני חושב שאולי הטכנולוגיה הכי מרכזית שכל אחד מכיר ועושה שימוש מאוד מסיבי ומאוד מרשים בעיבוד שפה, זה בגדול גוגל. כלומר, כל מה שגוגל עושים, פחות או יותר, מכיל בתוכו הרבה רכיבים של עיבוד שפה. והם דברים יחסית אולי נפטרים מאחורי הקלעים כאלה, ואתה לא יודע שיש שם עיבוד שפה מאחורה, או אתה לא מפנים את זה כשאתה רואה את התוצאות, אבל בטח שבשנים האחרונות, כל מה שהם עושים בקטע של אפילו בחיפוש, נשען באופן מאוד מאוד עמוק על הבנה ברמה זו או אחרת של הטקסט.
אוקיי, זה קשור דרך אגב, הקלטנו לא מזמן פודקאסט עם רוני למפל, שהוא מומחה לחיפוש, ודיברנו אותו קצת על הטרנדים ועל ההיסטוריה, בחיפוש, אז הוא באמת אמר שאם פעם חיפוש היה תקליד כמה keywords והמנוע חיפוש יחפש אותם בתוך הטקסט ובמקרה הטוב הוא יחפש סמיכות ביניהם וכולי, אז היום מנוע חיפוש הוא באמת מבין אותך הרבה יותר. אז אני מניח שלזה אתה מתכוון.
מבין אותך, מבין את הדפים, מבין הרבה מאוד דברים, כן?
כן, זה נראה כמו, זה נראה קרוב לסיטואציה שבה אני ממש אדבר עם המנוע חיפוש ואני אשאל אותו, תגיד, בין כמה היה ברק אובמה כשהוא נבחר לנשיאות, והוא פשוט יבין אותי ויתן לי תשובה, whatever, 42, או כמה שזה היה.
אז לגמרי עובדים על זה, לדעתי זה כבר די שם בכמה שאלות, כלומר, עדיין קשה לעשות את הקטע של למצוא את התשובה הנכונה ולענות וכו', אבל עובדים על זה לגמרי, אבל על הרבה דברים, בטח שדברים שהרבה אנשים יחסית שואלים, הוא מצליח לעלות נכון, וגם שמו לאחרונה רכיבים כאלה, לפחות עבד עד לפני כמה חודשים בגרסה האנגלית של גוגל, שאם היית שואל בהתחלה משהו כמו סרטים של תום קרוז, ואז אתה שואל בין כמה הוא, עם ההוא הזה ולא עם תום קרוז, הוא היה יודע לקשר ביניהם. אז הוא כבר בהחלט הולך לכיוון של כביכול שיחה. אנחנו פחות רואים את זה אולי בתור מהנדסים, כי אנחנו פשוט רגילים לא לכתוב שאלות למנוע החיפוש, כי אנחנו אומנו במשך הרבה שנים, אתה יודע, לשאול ככה קוויריז יפים ומסודרים כאלה, של פשוט רשימת קיוורד,
כן.
אבל המון אנשים כבר כותבים שאלות למנוע החיפוש שלהם, גוגל, צורך העניין, והם מנסים לענות.
אני זוכר שפעם היו תחרויות חיפוש בגוגל, היו תוכניות טלוויזיה כאלה, זה מצחיק לחשוב על זה עכשיו, אבל כן, ובהם אחת הטכניקות שהמתחרים השתמשו בהם, זה אמרו, אני מנסה לחשוב איך אנשים היו עונים על השאלה, אז אני מנסה לענות על שאלה מבלי לדעת באמת את התשובה, כלומר, ברק אובמה היה בן, ואז לתת לגוגל להשלים, שזה למעשה דומה לשאלה עצמה, רק מהכיוון השני. אבל מה שכן,
ככה בגדול גוגל עובד כשהוא מנסה להגיב על השאלות. כלומר, הוא לוקח שאלה, הופך אותה למשפט, מחפש. כלומר, זה טכניקה מאוד מקובלת בעניין העיבוד שפה.
כן.
אחת מיני רבות, כן? לא אומר שזה הדבר היחיד שהם עושים, אבל זה בהחלט יש שם רכיב שעושה דברים כאלה.
ונראה שנושא מאוד קשור הוא בעצם שלא מספיק רק להבין את השפה, צריך גם להבין את הדומיין, כלומר צריך שתהיה את האינפורמציה, כמו שאמרת, לא מספיק להבין את השאלה, צריך גם להבין מבין כל התשובות מה התשובה הנכונה.
ודאי, כן. אז הנושא הזה של הדומיין הוא באמת מאוד מאוד חשוב, ואחד הדברים היפים או המרשימים בגוגל שהם עובדים על המון המון דומיינים. למשל בהשוואה לסירי או משהו כגון זה שהוא גם צריך כל אפליקציה מאוד מרשימה של עיבוד שפה, אבל בסירי זה פחות מרשים כי יש להם סך הכל אוסף די מוגבל של דברים שסירי צריכה לדעת לבצע, ואפשר לתפור פתרון מאוד יפה עבור כל אחד מהם. לעומת זאת, בגוגל בעצם מספר השאלות הוא לא מוגבל ודי אינסופי, ויש לך בסוף באמת איזשהו פולבק לפשוט סרצ' אבל גם הסרצ' הזה מאוד מאוד חכם.
אז בסירי מדברים על כמה, נגיד, כמה עשרות דומיינים? מה סדר הגודל?
האמת שזה אף אחד לא יודע, חוץ מאפל, כי הם מאוד לא פתוחים במה שקורה שם. אבל להערכתי, כן, כמה עשרות דומיינים. תחשוב שבעצם כל אפ שיש לך בטלפון הוא סוג של דומיין, או כל אפ בסיסי. האמת שגם לי אין בכלל אפל, זאת אני לא יודע מה יש באייפון, אבל אני ראיתי אצל אנשים אחרים, וכן, אז קלנדר וקונטקט וכאלה, כן? כל אחד מהם הוא סוג של דומיין, אימייל, כן? תקרא לי, תעשה. כל אחד עם האוסף פקודות שלו, יש מספר סופי של דרכים להגיד כל דבר, ובנו משהו מסביב שעושה את זה, וכאילו עשו בעצם, יש שם תסריטאי שכותב סקריפטים, כן? איך ראו התשובות. גם בסירי, גם בקורטנה, יש אנשים שתפקידם לכתוב את הדיאלוגים האלה. וזה עושה באמת השליה מאוד יפה של עיבוד שפה, אבל זה הרבה יותר פשוט. ובאופן כללי, ככל שאתה יורד לדומיין שהוא יותר מצומצם, יותר קל לך לעשות דברים שככה עובדים בשפה טבעית.
אוקיי, אז אתה אומר, ולהבדיל בגוגל זה סדר גודל של אינסוף, או אולי מיליונים של דומיינים שונים?
שוב, קשה להעריך, אני חושב שפשוט גוגל פחות מתמקדים באיזשהו דומיין ספציפי. כלומר, יש להם בהחלט דברים שהם מאוד תלויי דומיין. למשל, כשאתה מזמין טיסה ויש לך אישור של הטיסה לאימייל, גוגל מזהים את זה בתוך האימייל שלך, ואז מוצאים את התאריכים, מוצאים של הטיסה, מוצאים לאן, מוצאים לך אבנט בקלנדר. לפחות זה כפיצ'ר של כמה חודשים האחרונים שראיתי שהוא בהחלט עיבוד שפה, והוא בטוח נתפר עבור הבעיה הזאת. כלומר, מישהו ישב וחשב איך עושים את זה. אבל חוץ מזה, יש גם דברים שהם מאוד כלליים, כן? בעצם כל קווירי שאתה שואל, נשען מאחוריו על המון המון רמות של עיבוד שפה. אם הזכרנו קודם ניתוח תחבירי, אז כל העמודים באינטרנט עוברים ניתוח תחבירי על ידי גוגל לפני האינדוקס. או לפחות כל המסמכים באנגלית, כן? ועוד הרבה מסמכים בעוד שפות.
רק לחשוב על הסקייל שדבר כזה קורה, זה מדהים.
הסקייל של כל דבר בגוגל הוא די מרשים, כן.
כן, כן. ניתוח תחברי לכל אחד מדפי האינטרנט, או לפחות לכל אחד מהדפים באנגלית, זה משהו שבהחלט לא טריוויאלי. אוקיי, אז אולי, אתה יודע מה, אולי באמת, אם כבר דיברנו על כמה מהנושאים האלה, אז מה באמת הנושאים המרכזיים, או מה התפיסות המרכזיות ב-NLP? הזכרנו את הנושא של ניתוח תחברי, אני בטוח שזה רק קצה הקרחון. אז מה, אולי ככה נעשה NLP one-on-one? מה המושגים שאולי שווה להכיר בתור התחלה?
אני חושב שמושגים זה, אוקיי, כאילו יש את המצאת של תחביר, ויש חלקי דיבר, ויש עוד כל מיני מושגים. אני חושב שהדבר אולי הכי חשוב שמהנדס שניגש לזה צריך להבין, וזה אולי הדבר שהכי לא טריוויאלי להבין, זה שצריך הכל מדובר בבעיה שהיא קשה. ולא יודע, כשאני נתקל בשיחות עם אנשים מהתעשייה שרוצים להתייעץ, שרוצים ככה לפתח משהו שקשור לשפה, לרוב מה שאני מקבל מהם, בטח אם הם לא עשו את זה בעבר, שזה סך הכל דבר טריוויאלי, הם צריכים איזה מישהו שיבוא לשבוע, יכתוב להם את ה-NLP ויעבור הלאה. כלומר, זה לא נתפס כדבר קשה, בטח בגלל שאנחנו כאנשים כל כך טובים בזה. כן, אנחנו כבני אדם מאוד מאוד טובים בלאבד שפה ולהבין אותה, ולא רואים את הקשיים שיש למחשב שהוא עושה את אותו דבר. וזה באמת נתפס אצל הרבה אנשים כדבר יחסית, כאילו, מה הבעיה?
כן? כלומר, הם רואים, הנה, סירי עובד, או whatever, כל טקסט, כל NLP אחר שהם רואים בעולם עובד, או תעשה לי עוד אחד כזה. אבל
כאילו יותר מזה, הם רואים כאילו, אני קורא טקסט, אני מבין מה כתוב שם, יודע, כמה כשזה יכול להיות, אני צריך לחפש מילים, ואז אני יודע שהם שם, כן? הקטעו שגם חיפוש מילים זה לא כל כך טריוויאלי כמו שזה נראה.
כן, אז אתה אומר, זו בעיה שנראית פשוטה, אולי גם כמו עיבוד תמונה או זיהוי פרצופים בתמונה, שהיא נראית פשוטה ובאמת יש שם טכנולוגיות state of the art שפותרות במקרים מסוימים, אבל היא לחלוטין לא בעיה פתורה באופן
לא, גנרי. לא, ממש לא בעיה פתורה, וגם בניגוד לעיבוד תמונה, שכבר היום יש שמת ספריות שעושות את זה מצוין, אין אף כלי היום שמביא לך כאילו רמה גבוהה של אינטליגנציה או של עיבוד שפה out of the box. כלומר, אין לך ספרייה שתפתור לך, כן, בעיות מעניינות נקרא לזה, או בעיות שהן יותר של product facing כזה בעיבוד שפה. יש לך הרבה ספריות שיפתרו באופן די טוב את הרמות היחסית נמוכות של עיבוד שפה, שהן אחרי זה חשובות בשביל שאר העיבוד. כלומר, עליהם אתה בונה עוד דברים. אבל מה שאתה בונה מעליהם, הוא כבר באמת דורש התכווננות שלך וכאילו מאמץ ממוקד עבור הדומיין הזה ועבור מה שאתה רוצה לפתור. אז נגיד אין ספרייה שיודעת להגיב על שאלות, כן? להביא תשובות לשאלות. יש ספריות שהביאו לך למשל מה שנקרא ניתוח תחבירי או תיוג חלקי דיבר או חלוקה למשפטים. כל הדברים האלה, אף אחד מהם הוא לא טריוויאלי, חלקם יותר קלים מאחרים, אבל כשיש לך את הדברים האלה, אתה כבר יכול מזה לעשות משהו יותר ממוקד עבור הבעיה שלך.
כן, אני יכול להגיד שאני כמהנדס שלא, ממש לא, נכנסתי מעולם לעובי הקורה ב-NLP, ואני השתמשתי בחלק מהכלים האלה, ספציפית השתמשתי בספרייה שנקראת NLTK, שנקראת NLTK בפייתון, ובאמת עשיתי ניתוח חלקי דיבר, הוצאתי פה ושם דברים, ובסופו של דבר עשיתי מהם סטטיסטיקות, כלומר, לא באמת משהו אינטליגנטי שיודע בסוף לענות על שאלות, אבל כן, אספתי תארים, אספתי כל מיני מילים שחוזרות על עצמם, זאת אומרת, טכניקות שהן, הייתי קורא להן יותר סטטיסטיות מאשר אינטליגנטיות, וכמובן אני הגדרתי את החוקיות מראש, כלומר, זה לא משהו שהמחשב לבד בא והבין, אוקיי, פה יש משהו מעניין, אני פשוט אמרתי לו מה לחפש, וכמובן שיכולתי בקלות לפספס דברים מעניינים. ובאמת הטכניקות של NLP שהשתמשתי בהן בסופו של דבר עזרו לי קצת עם הטכניקה, זה הכל, כלומר, לא הבנה עמוקה של הטקסט.
טוב, אז קודם כל אני רק אגיד שהבנה עמוקה של הטקסט באמת שכמעט אף אחד לא עושה היום, כלומר, אין באמת מקום שמבין באופן עמוק את הטקסט. אפילו נגיד גוגל טרנסלייט שעושה תרגום ועובד יחסית, הולך ומשתפר נגיד, עושה את זה עם אפס הבנה של הטקסט. טוב, יש פה שאלה של מה זה להבין וכו', אבל רוב הדברים פשוט לא מתיימרים להבין, אין שכבה שאתה אומר, אוקיי, הנה טקסט, בוא עכשיו נמיר אותו לאיזשהו ייצוג סמנטי חכם של המשמעות שלו, ואז נפעל על זה. זה כמעט ולא לא קורה, שדברים הרבה יותר שטחיים שקוראים בדרך, אבל הם מצליחים כן לזייף הבנה באיזשהו אופן. היוצא דופן אולי העיקרי של הדברים האלה, זה כל המערכות דיאלוג, ששם כן מנסים למפות את מה שהמשתמש ביקש, לאיזשהו סוג של כזה דומיין של מין API כזה, כן, של מה אני יכול לעשות. ואז כן עוברים משפה טבעית איזשהו שפה ממוחשבת כלשהי, כן, של פעולות על אובייקטים, וזה סוג של הבנה יותר סמנטית אולי, אבל זה באמת בדומיין מאוד 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 מצומצם.
אוקיי. שדרך אגב המודלים שלו נבנים בצורה מלאכותית לפני זה?
מה זאת אומרת? לא הבנת שאלה?
המודלים, כלומר, לצורך העניין, לא יודע, ברפואה, אני חושב ש-IBM הכריז על זה שווטסון יודע לעזור לרופאים. אני מקווה שזה בכלל קשור ל-NLP, חוץ שאפילו בזה אני טועה.
האמת שאין לי מושג מה ווטסון עושה בתחום הזה, עדיין, אני כאילו כן שומע אותם מדברים על זה הרבה. אני לא חושב שהם התקדמו המון, כלומר, אני חושב שיש להם כן קשיים להפוך את ווטסון להיות דבר שאשכרה עוזר לרפואה, אני יודע שהם רוצים לעשות את זה, ויש להם המון פי ארבע נושא, אבל אני קצת בספק שזה באמת קורה שם.
אוקיי, בוא נעבור לנושא קצת אחר, אז מקודם הזכרנו קצת את החפיפה, או את הקשר בין נגיד speech recognition ל-NLP, ואני מניח שיש חפיפה בין לא מעט שדות אחרים בתחום של AI לבין NLP, אחד מהם הוא machine learning,
או, בהחלט.
וזהו, אז רציתי להבין, א', מה הקשר, איך אחד נעזר בשני, האם יש פה איזושהי תכונה של הכלה של אחד בשני, או בקיצור, מה הקשר בין NLP למשין לרנינג? אולי לפני זה ממש בקצרה, מה זה משין לרנינג, לא ניכנס ממש לעומק, אבל ממש בקצרה.
אולי אני אתחיל מזה שלפני כמה משפטים אמרת שמה שעדשת בתור שימוש ב-NLP זה בעצם לעשות כל מיני עיבוד סטטיסטי בסיסי ואז להגדיר חוקים מעל זה, כן? ואז אמרת שזה אולי לא סקלבילי, אולי פספסת וכן הלאה, ובאמת הגישה ב-NLP במשך די הרבה שנים הייתה באמת של כתיבת חוקים, כן? אני עכשיו יש לי טקסט ואז אני אכתוב כל מיני חוקים מעליו כדי לקבל את מה שאני רוצה להשיג מתוכו, וזו גישה שעבדה, עובדת עדיין, כלומר אני חושב שהמון חברות שעושות NLP או עיבוד שפה עדיין יש להם סט מאוד גדול של חוקים שמופעלים כל הזמן ושאנשים מתחזקים ויש צוותים שעושים את כל העיבוד חוקים הזה, אבל באיזשהו שלב הבינו שזה באמת לא סקלבילי ואתה יכול לפספס, ואז היה מעבר לפני כעשור, אולי קצת יותר, שבאמת מעבר בעצם שעות של למידה, אוקיי? אז Machine Learning זה בעצם תחום שבו אני רואה דוגמאות עם תשובה, כן? אז מישהו הביא לי נגיד משפט ואז הביא לי את העץ התחבירי שלו, נגיד, ועכשיו אני צריך מהרבה זוגות כאלה של משפט ועץ, משפט ועץ, משפט ועץ, להסיק איך יראה עץ של עוד משפט, כן? או מישהו שם הביא לי טקסטים ואמר לי, זה כלכלה, זה בריאות, זה חינוך, זה כלכלה, זה חינוך, זה בריאות וכן הלאה, ועכשיו אני אמור על טקסט חדש ללמוד ולהבין על איזה נושא הוא מתוך הנושאים האלה, כן? לפי כל מיני פאטרנים שזיהיתי באופן אוטומטי לפי הטקסטים האחרים.
אוקיי, משימת סיווג כזו.
או סיווג או משהו יותר מוכן, אבל כן, איזשהו, אני בעצם לומד פונקציה שאני מביא דוגמאות לאיך היא מתנהגת, ועכשיו אני רוצה מזה להכליל איך היא תתנהג על עוד קלטים. כשסיווג זה באמת הכי בסיסי, ויש דברים יותר מורכבים מזה.
אוקיי, אוקיי, וזה מוביל אותנו למשין לרנינג?
וזה משין לרנינג, כן, אז כאילו, כל משין לרנינג זה בעצם, אוקיי, אז מה שעושים חוקרי משין לרנינג זה עובדים ברמת איך מזהים תבניות או איך לומדים מתוך דוגמאות, אבל מבחינתם כל דוגמה היא וקטור, כלומר אוסף של מספרים. כן? מאיפה הגיעו המספרים האלה? זה לא כזה משנה להם. כן? כאילו חוקרי משין לרנינג. הם רוצים, בינתן אוסף וקטורים, נסת עכשיו כאילו להסיק עליו משהו. כן? יש פה כמה קבוצות ואיך אני ממפה. וכשמגיעים לעולם של ויז'ן ושמגיעים לעולם של NLP, יש שם עניין של אוקיי, איך אני לוקח את הטקסט שלי או את התמונה שלי והופך אותו לווקטור כזה, כן? איך אני מייצג טקסט כאוסף מספרים שהמחשב יכול מזה אחרי זה ללמוד. כלומר, שאני יכול לעשות אחרי זה משהו כמו SVM, כן? שאלגוריתם למידה שטוב מאוד בסיווג וקטורים, איך אני משיג לו את הקלט של השפה, ככה שהוא יוכל לעשות אליו חיזוי נכון.
אוקיי, וגם בשלב הזה, זאת אומרת, גם בטכניקות האלה של הסיווג ומשין לרנינג, עדיין נדרשת לא מעט התערבות של בני אדם, לפחות בשלב התחלתי, נכון? של לבוא ולסווג ולהגדיר את להחליט האם משתמשים ב-SVM או משתמשים ב-Neural Network או whatever, נדרשת המון התערבות של בני אדם.
המון התערבות של בני אדם, כן, זה ממש לא מה שנקרא סילבר בולט, אתה חייב, כאילו זה גם לא כלי שהוא לגמרי עובד out of the box, צריך להגיד לו איך לעבוד, כן? אולי הדבר הכי מהותי בעולם המשין לרנינג שעדיין הכי דורש התערבות של בן אדם, זה בעצם להגדיר לו מה הבעיית סיווג שלי. כלומר, מה אני רוצה באמת לסווג.
כלומר, האם אני רוצה לסווג את המאמרים לפי הסוג, האם זה כלכלה או ספורט, או האם אני רוצה לסווג את המשפטים לפי נושא נשוא ומושא? אתה מתכוון לשאלות מהסוג הזה?
בוא נעשה אולי דוגמה מתוך איזשהו משהו ספציפי. עכשיו נעשה את הדבר אולי הכי פשוט, יש לי עכשיו אוסף של עמודים ברשת, אני רוצה שמסווג אותם לפי נושא, צורך העניין, בסדר? אז זה הבעיה שלי הכללית, וכפרודקט יש לי בעיה שאני כבר מבין מאוד מהי, כן? אני רוצה לסווג מסמכים לפי נושאים כדי לשלוח לאנשים, בסדר?
אוקיי.
עכשיו, כשאתה בא לתרגם את זה לבעיה של, של למידה, אז זו שאלה שהיא קצת לא ממש מוגדרת, כי אוקיי, אין לך אוסף נושאים סגור, ואתה גם לא ממש יודע מה זה מסמך. אז עכשיו השאלה היא, אוקיי, אז צריך עכשיו לעשות משהו שהוא יותר מחודד, שאומר, אוקיי, אני רוצה עכשיו, יש לי 20 נושאים, ואני רוצה עכשיו שהסיווג יהיה לאחד מתוכם, או עוד משהו שאומר, אוקיי, אף אחד מהם, אוקיי? ואני רוצה שהקלט שלי, מבחינת המשתמש, יהיה נגיד דפי אינטרנט. אבל אולי בתוכם, אני רוצה, כמו שאמרת, לסווג כל משפט לנושא, ואז מתוך זה להביא את התשובה על כל המסמך. ויכול להיות בכלל שאני אגלה שאוקיי, יש לי 20 נושאים שאני בא לסווג לפיהם, אבל אף מסמך אצלי בעולם הוא לא רק על כלכלה או רק על חינוך או רק על בריאות. זה תמיד משהו ביחד. כן? כלכלה וחינוך. כן? סלבריטי וספורט. כן? אז עכשיו יש לי כבר בעיית סיווג אולי קצת יותר מורכבת, ואז מה אני עושה איתה? כן, אז להגדיר את זה נכון, באופן מדויק, זה נראה לי הבעיה הכי מרכזית פה, כן? להבין שזה לא פשוט להגדיר את הסיווג, ועד אחרי זה להבין איך אני עושה אותו גם נכון.
אוקיי. הנושא של Deep Learning גם נכנס פה למשחק, כלומר, האם זה משהו שיכול לעזור?
לחלוטין. אז כאילו, 5 שנים האחרונות, נגיד, Deep Learning נכנס מאוד מאוד חזק ל-Vision, כן? לעיבוד תמונה, באמת הגיע שם להישגים מרשימים מאוד, וב3 שנים האחרונות בערך זה גם התחיל להיכנס לעולם העיבוד שפה. זה עושה הישגים מאוד יפים בזיהוי דיבור, וזה עושה הישגים כמעט מאוד יפים בעיבוד שפה, כלומר זה עוד לא לגמרי ככה פורץ גבולות כמו שזה עשה בשאר התחומים, ואני מניח שתוך שנה-שנתיים נגיע כבר גם בשפה לדברים הרבה יותר טובים, ככה שכל הלמידה תהיה סביב שיטות של דיפ לרנינג.
אוקיי. רציתי אולי קצת לשאול אותך על מה בימים אלה, מה אתה חוקר, מה אתה עושה, איפה הפוקוס שלך באופן אישי?
אוקיי, אז הפוקוס שלי כחוקר, בגלל אותה המהפכה של הדיפ לרנינג, עכשיו קצת באמת להיכנס לכל הדברים האלו, כן? איך אני עושה שימוש נכון יותר בדיפ לרנינג עבור עיבוד שפה, אבל באופן יותר רחב מזה, מה שאני עוסק בו בעיקר זה יותר תשתיות של עיבוד שפה. אז אם אמרתי קודם שאני יכול לחלק את העיבוד שפה לדברים שכן עובדים היום כספריות פחות או יותר, משימות שהן יותר כאלה low level, לבין דברים של הבנה ממש של הטקסט, ולא יודע, נגיד ענייה על שאלות או דברים כאלה, אז אני עובד ביותר low level, כלומר לקחת את האבני בניין האלה ולשפר אותן, כדי שהם יהיו באמת ברמה טובה. איך עושים את זה נכון, יעיל וכו'. אז זה סוג המחקר שאנחנו עושים.
וזה בדרך כלל מתמקד בשפת דיבור אחת, או נגיד אתה עובד על עברית, זה דברים שהם גנריים? איך זה עובד?
או, שאלה מצוינת, אז הם דברים לא מאוד גנריים, ורוב המחקר בעולם הוא על אנגלית, ואוקיי, אגב, עוד טיפ למי שרוצה להתחיל עם מוצר עיבוד שפה כלשהו בתעשייה, תתחילו מאנגלית, זה הרבה יותר קל, כבר יש המון כלים, ושפות כמו עברית מקבלות ממש פחות תשומת לב מחקרית. אנחנו בקבוצה כן עובדים על עברית גם, למרות שעדיין המיקוד הוא באנגלית, וכשאתה בא לעבור למשהו כמו עברית, אז הרבה מהשיטות עוברות באופן די טוב, ויש אבל בכל שפה את העוד בעיות שלה שאין באנגלית, כן? אז אנגלית היא שפה יחסית מאוד מאוד קלה, מכל מיני סיבות, ובעברית יש עוד כל מיני מאפיינים כאלה שמאוד מפריעים לעיבוד, וגם שאנשים לא כך רואים, כן? אבל בתור דוגמה, למשל בעברית אין ניקוד. כשאתה קורא, זה אומר שבעצם הרבה מילים יש להם יותר מקריאה אחת, או אפילו הרבה יותר מאשר קריאה אחת. כלומר, אם אתה יודע מה הניקוד, אתה יודע באופן די מוחלט מה המילה, אבל בלי הניקוד זה נהיה ממש קשה.
כן, זאת אומרת, כל הנושא של דו משמעות הוא הרבה יותר גדול.
רק למשל מילה כמו שמיים, כן? זה גם יכול להיות סמים, כן? כאילו פועל, כן?
כן, כן.
שזה...
או בשקיעת כתיב, יכול להיות גם סמים, כן.
לא, לא, סמים, אנחנו סמים, כן. אז יש פה נתן לזה, וגם בעברית יש את הקטע המאוד קשה, שכל ה... בעצם, שהמילים לא דווקא עם רווחים ביניהן, כן? אז באנגלית devolution, אני צריך חלוקה למילים, אני אשים רווחים וזה יהיה בסדר. בעברית, שוב, מילה כמו שמיים, יכול להיות גם שמיים, כן? שזה בעצם המילת התחילית שין, ואז המילה מים, כן? ואיפה עושים את החלוקה הזאת, זה עוד בעיה שעוד צריך לעשות.
כן.
בצל, בצל, כן? יש פה...
כן, כן, אחרי, ואם אני יודע, אם אני זוכר נכון, בסינית יש בעיה הרבה יותר רצינית, אפילו בהפרדה
בגלל. בסינית יש בעיה הרבה יותר רצינית, כי אין שום רווחים בכלל.
כן, אוקיי, לא שכתבתי סינית, אבל קראתי איזה פעם. אוקיי, ויצא לך לעשות מחקר ספציפית על עברית, כלומר לקדם את הנושא הזה בעברית?
הדוקטורט שלי התמקד דווקא בעברית, בניתוח תחבירי לעברית, אז כן, יש לנו כמה... דברים שעשינו שם, בפרט כל הבעיה הזאת של ההפרדה למיליות, זה דבר שעובד עכשיו יחסית טוב, כלומר אנחנו יכולים לקבל טקסט בעברית רציפה ולחלק אותו ככה שאני אפריד את הבית של הבצל להיות בצל כשצריך וכן הלאה. זה עדיין טועה באיזשהו סבירות די גבוהה, אבל הוא גם צודק יותר משהו טועה, שזה סך הכל משמח. חוץ מזה, הייתי באיזושהי תקופה בגוגל ריסרצ' ושם היה כמה דברים שאני לא יכול לפרט, אבל שהשפיעו מאוד על התרגום של העברית. כלומר, אני חושב שהתרגום של העברית מאוד השתפר בשנים האחרונות, חלק קטן מזה קשור לדברים שאני עשיתי שם.
אוקיי, okay. אז אם אנחנו כבר מגיעים לאזור הפרקטי, עשיתי לך גוגל, כמו שאומרים, וראיתי שיש לך גיטאב, שזה אני חושב, לא יודע אם להיכנס לסטריאוטיפים, אבל אני חושב שרוב הפרופסורים ורוב האנשי האקדמיה לא חוטאים הרבה בכתיבת קוד, תקן אותי אם אני טועה. אז סתם ככה תהיתי עד כמה זה טיפוסי, עד כמה נגיד איך מתחלק היום שלך, אם אתה ביום יום עם ה-VI, EMAX או מה שבא לך, או שאתה ככה עם לטח וניירות אקדמיים. איך בגדול, האם כותבים הרבה קוד באקדמיה? זה בגדול השאלה.
כותבים הרבה קוד, השאלה מי כותב את הקוד הזה. אז בוא נגיד שביום יום אני פותח VI, והייתי רוצה לכתוב קוד, אבל אני בסוף כותב לטח, כן? אני עדיין מייצר יותר מסמכים מאשר קוד, ואם גם היית רואה מה יש באותו הגיטהאב שלי, היית רואה שבעצם חלק גדול מתוכו זה התרגילים בקורס תכנות שאני מעביר, כלומר, הוא יותר טקסט מאשר קוד. אם כי אני מנסה, אני מאוד רוצה גם לכתוב קוד כשיש לי זמן לזה, כדי להבין איך הדברים האלה עובדים. כן, אנחנו באיזשהו תחום שהוא מאוד אפליקטיבי, בטח שברמת המשין לרנינג, כלומר, כדי להראות שמשהו עובד, אתה לא יכול להוכיח שהוא עובד, כי אין פה הוכחה, צריך לכתוב איזושהי תוכנה ואז למדוד. כן, להריץ ניסוי, לראות כמה הוא עושה דברים נכון. אז כן, יש כתיבת קוד, והיא מגיעה יותר ברמת הדוקטורנטים או המסטרנטים שעושים את המימוש, אבל אני איש רוצה להיות גם קצת מחובר לתוצאות שלו, כן? או לאיזה כלים יש, איפה החסמים, איפה זה נהיה איטי, איפה זה נהיה מהיר, דברים כאלה. והאמת שככה הדבר שדי מרגיע אותי בחודשים האחרונים זה לעבוד על ממש פרויקט קוד אמיתי לגמרי, שזה בעצם ספריית דיפ לרנינג לעיבוד שפה, שעושה עיבודים די ככה מתקדמים יחסית ברמת הלמידה, שאני ועוד שותפים כותבים, וככה כולנו יחסית כבר בדרג שלא אמור לכתוב קוד, אבל כל אחד ככה מוצא את הקצת זמן שלו, וביחד דוחפים את זה קדימה, שזה צריך לכל נחמד. לא, הייתי רוצה לכתוב הרבה יותר כל מה שנכתב עכשיו, אבל עושים מה שאפשר.
אוקיי. טוב, בסדר, אנחנו ככה לקראת סיום. יש עוד משהו ששכחנו להזכיר שהיית רוצה להוסיף?
כן, קודם הזכרת את NLTK בתור ספרייה שככה הגעת אליה והשתמשת בה. אני חושב שאולי עוד טיפ שהייתי נותן לקהל זה אל תשתמשו ב-NLTK.
אוקיי.
היא די מקיפה ועושה המון דברים, וכמעט אף אחד מהם היא לא עושה טוב. ויש כלים חזקים הרבה יותר. היא איכשהו תפסה את השוק, היא כאילו חינמית ויפה ועם פרסום ויש ספר טוב, אבל היא ספרייה לימודית בעיקרה. כלומר, היא נועדה כדי ללמד אנשים על, על NLP, שזה אחלה בשביל ללמוד, אבל ממש לא הייתי עושה בזה שימוש בפרודקשן, וגם התוצאות, כלומר, כל הקוד שם נכתב כדי שיהיה קל לקרוא אותו, ולא דווקא כדי שהוא יהיה יעיל או טוב במיוחד, מבחינת הביצועים. ויש ספריות טובות יותר. בפרט יש ספרייה אחת בשם Spacey, שעושה הרבה מאוד דברים שהייתי מציע להסתכל עליה.
אוקיי.
אני אשלח לינק אחרי זה.
ו-NLTK אמרנו מקודם בפייתון, הספרייה הזאת Spacey היא גם פייתון?
Spacey היא גם פייתון, אבל היא מקומפלת. כלומר, זה איזשהו סייטון כזה, שמתקמפל, וכשהוא קומפל, עכשיו אתה, יש לו ממשק פייתון מאוד מאוד יפה, אבל זה גם עובד מאוד מאוד מהר.
ואם כבר חטאנו בשפות תכנות, אז הפרויקט שהזכרת שאתה עובד עליו, במה הוא כתוב?
אז יש לו שני רכיבים, אחד מהם הוא כזה הארדקור C++, עם כל מיני ספריות מתמטיות כמו אייגן, ויש לו ראפר של פייתון, שהאמת שזה הרכיב שאני בעיקר ככה תורם לו, שמאפשר לקרוא לדבר הנפלא הזה גם משפות שאנשים יכולים אשכרה לעבוד בהם.
אוקיי, עוד מעט זה יהיה בשפה אנושית, אם תעבדו קצת יותר רחוק.
עובדים,
אפשר, עובדים. אפשר לקרוא לו מרחוק. סירי, תריצי לי פונקציה. טוב, יופי. אז תודה, יואב.
מקווה שהיה מעניין.
היה בהחלט מעניין, כן. תודה שוב על ההשתתפות.
שמחתי.
וזהו, אני אתכן שזה יתפרסם. אז להתראות.
להתראות.
תודה לפעילים בקבוצת פייסבוק ואלה שמשאירים הערות בבלוג, ותודה לרועי שלומי על התקציר בבלוג, ולגיא מנחם על העריכה הקולית, ותודה לארטברין על החסות והתמיכה הכספית.